מלכוביץ'.
אמרו לנו אחרי השביעי באוקטובר שצריכים להתאחד. נכון אלעד? שצריכים להיות מאוחדים, שצריכים להתחשב אחד בשני, שצריכים לעזור אחד לשני. עברנו טרגדיה בשביעי באוקטובר, אנחנו ממשיכים לעבור את השמונה חודשים. אתמול בדרבי של הכדורסל ממש ראיתי ואהבת לרעך כמוך. איזה שנאה, איזה מכות, איזה זריקת חפצים, איזה בלגן, איזה גועל נפש. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, משודרת אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה, וכמובן באתר, עורך ומפיק אור ברק, טכנאי אלעד נבון. ערב טוב, ארה לוייסברג, וואלה ספורט. אהלן
ברקו, ערב טוב.
איזה גועל נפש היה הדרבי אתמול.
כן, ממש
גועל נפש, אנחנו... איכסה על כל האוהדים שהשתתפו בקטטות האלה.
נכון, אתה יודע מה הכי עצוב פה? הזכרת את המלחמה, אבל אני מסכים איתך בכל מילה.
צבועים! אבל זה מדינה אחר... של צבועים, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה אנחנו צבועים. למה? כלפי חוץ, כולם שחקים אותה, צריכים להתאחד, ואיך אתם מלכלכים על החרדים, ואיך אתם אומרים על זה, והרבנים, וזה, בוא נהיה מאוחדים. ואז מגיע משחק כדורסל, שלא קשור לכלום, לא לרבנים, ולא למלחמה, ולא לחרדים, ו... מרביצים אחד לשני, זורקים דברים אחד על השני, פוצים אחד לשני, זיקוקים אחד על השני, איכסה אחד גדולה.
ואתה יודע, יד אליהו, כמו כל אולם שמכבד את עצמו, מרושת במצלמות. עכשיו הכדורסל יוצא לפגרה של 3-4 חודשים, יש זמן, אין עומס, יכולים לשבת שבוע מצידי על הצילומים, לעבור, לראות בדיוק מי זרק את האבוקות, נועדי הפועל, מי אוהד מכבי שזרק את המצית ופגע באיש הפועל, ואתה יודע מה עצוב? אנחנו נדבר שוב באוקטובר, אני מזמין את עצמי לעלות לשידור, לפני הדרבי הראשון של העונה הבאה, אנחנו לא רק שלא יקרה כלום לאנשים, אלא אנחנו אפילו לא נדע מי הם, אף אחד לא יתרע.
אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, תמיד גם אומרים שכדורגל זה משחק של ברברים, בכדורסל זה פי אלף יותר גרוע. האלימות בכדורסל במשחקי דרבי, פי אלף יותר גרוע מכל משחק כדורגל.
זה נכון, ואתה יודע מה, הספורט הוא בבועה של החברה כולה, מה שקורה בחברה שלנו, קורה במגרשים.
סיכום שלך על המשחק אתמול, כי אני אגיד לך את האמת, מרוב שנגאלתי מכל ההפסקות, מכל המכות, מכל הזה, עברתי לראות את אמבפה.
וגם זה לא יותר מדי מה לראות ברקו.
גם לא היה משהו וגם הוא שבר את האף.
כן, גם שבר את האף. אתמול היה משחק ברקו, שהיה אמור להתחיל ב9, הוא נגמר לקראת חצות, ביחד עם המשחק של צרפת, רבע שלישי, ארלה לדעתי היה אזור ה-25 דקות, 30 דקות, רבע שלישי.
נגלתי, אומר לך את האמת, נגלתי.
זה היה...
אתם יודעים מתי, הבנתי, נקרא לזה גודל השעה. אחרי המשחק, הודעתי לפודקאסט שלי עם פיני גרשון, חזרתי, הרי אתה לא נמרחתי, נשבע לכם. בשלוש לפנות בוקר מצאתי את עצמי נפני מדיח, אמרתי, אוקיי, אם זאת השעה...
איך אתה אוהב אותי כל פעם לתקוע לנו את הפודקאסט הזה מפיני גרשון? באמת על זה?
תמיד, מרימי, מכניסים פעם. מכניס
לך לפודקאסט, יחד, אחלה פודקאסט. יאללה, שיהיה לך לבריאות, קח את הפרסום עלינו בחינם. רק שלא יחסו עלינו פה, דליה, שלא תיחס עלינו.
לא, כועסים עלינו.
אתה לא יודע שאני משלם לאור מתחת
השולחן. לא, זה בכיף.
זה מה שמממן אותי.
זה בסדר. כולך במומן.
לא, לא ממומן מספיק.
כולך במומן.
לא מספיק, לא מספיק.
ארה לוייסברג, וואלה ספוק, תן לנו, יאללה, סיכום שלך מקצועי על מה שהיה אתמול.
בסופו של דבר, הריאות ניצחו. הריאות והלב, סיבולת לב ריאה, מכבי תל אביב.
אתה אומר לא משחק גדול של אף אחד מהקבוצות.
לא, הייתה, מכבי תל אביב הייתה בבוץ, הפועל תל אביב שיחקה נכון, שיחקה חכם, ופשוט נגמרה באיזשהו שלב, כי למכבי יש יותר עומק, וקטש ידע לנהל את הרוטציה שלו, ודווקא החמישייה השנייה שלו עם הישראלים, היא זאת שהביאה לשני מהפכים, גם בתחילת המשחק וגם ברבע השלישי, שלא רוצה להגיד שזה נראה עבוד, אבל זה התחיל להזכיר את גמר הגביע של מכבי מול הפועל ירושלים. ומהצד השני, סטפנוס דדס הלך עם השחקנים שלו, עם שבעה שחקנים בסך הכל, אחרי שהוא הלך איתם כבר, אני מזכיר לכם שהסדרה הזאת כל 48 שעות היה משחק. זה קשה, וברבע האחרון, למרות כל מה שמכבי תל אביב עברה, והפציעות, והנסיעות, והעומס, והכל, מכבי תל אביב הגיעה על הגחון, וברבע האחרון מצא את האנרגיות האלה להשתלט על הכדורים, על הפרקט, ולקפוץ, ולהשתתח, וזה מה שהביא לה בסופו של דבר את הניצחון, כשלהפועל באמת...
זה נראה שכבר, זה נראה אבל ששתי הקבוצות באמת כבר רצו שהעונה הזאת תסתיים מהעייפות.
כן, כן, הגיעו, באמת הגיעו על הגחון, ששקטש גם הודע בזה, ויש משהו קצת חמוץ מתוק באליפות הזאת של מכבי, כי החבילה מתפרקת. הם באמת בנו פה שלד שבמושגים שמכבי תל אביב ביורוליג בעשור האחרון, שלד נדיר, וארבעת הכוכבים הזרים, בראון, בולדווין, קולסון וניבו עוזבים. מכבי תצטרך לשלם הרבה כסף וגם לישראלים שלה כדי שישארו, תמיר בלאט ורומן סורקי, ויוצאת לקיץ מאוד מאוד מורכב.
נמצא איתנו תת ניצב חיים בובליל, מפקד מרחב איילון, ערב טוב לך.
ערב טוב, יאל.
אתה בחיים?
שורדים.
שורדים. תגיד, מה היה שם אתמול? אתה יכול להסביר לי בדיוק מה, 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 מה עולה? כי אתה יודע, אנחנו מהטלוויזיה רואים את זה, זה נראה כמו מלחמה.
כמו שאתה יודע, זה המשחק השלישי בסדרה. זה הרי גם אחרי המשחק הראשון וגם אחרי המשחק השני, הייתה הסלמה קיצונית בהתנהגות של אוהדי הפועל תל אביב, בכמות האבוקות, ברצון שלהם לפוצץ את המשחק. עשינו הערכת מצב, איך שהבנו שאנחנו הולכים למשחק שלישי, והייתה לנו יותר מהערכת...
מה עוזר הערכות מצב עליהם? כל פעם זה אותו דבר מחדש.
כן, אבל פה הייתה במנה חריגה, באמת להכניס כמות אדירה של אבוקות, שממש... חששנו לשלום הציבור בהיקף שהם
עשו לחגוג. נו, והכניסו כמות אדירה של אבוקות.
לא, התייחס למשחק הקודם, הכניסו פחות.
כן, פחות 10%, אבל במקום 100 הכניסו 80, 90.
לא, עדיין הרבה פחות.
נו, באמת, חיים, בוא נהיה רציניים. עזוב, כל היציאה שלהם היה מלא אבוקות.
חיים, אני חייב שאלה. חיים, אני חייב שאלה. אור, עורך התוכנית. אני הולך למשחק של מכבי תל אביב בכדורגל כל השנה. שמים לי את ה... מגנומטרים. הרי כולנו יודעים שאנחנו, העודים הרגילים, לא מעבירים את האבוקות. אני מאמין שגם אתמול יש מגנומטרים. הרי אתם יודעים שזה לא האוהדים שבאים חצי שעה ורבע שעה לפני המשחק. הרי למה אנחנו מקבלים את כל הבידוק הזה, אם בסוף האבוקות נכנסות בדרך כזו או אחרת, שעה לפני המשחק, שעתיים, יום לפני, ויש מאות כאלה, גם בדרייבין ראינו וגם בהיכל מנורה.
בסוף חברים, אתם צריכים להבין, אני כמי שמאשר את האיכות במשחק, נבחן במבחן המעשים שעשיתי, איך אתה מצמצם את התופעה. אז אתה אומר, אוקיי, יש לנו מידע מוצג שהם הולכים להכניס מאות אבוקות ולחגוג את האליפות, שהם חשבו שהם ייקחו את האליפות, או לשבש את המשחק במידה והם לא יקחו. אז אוקיי, מה אתה עושה בדרך? במבחן הפעולות, מה עשית? אוקיי, הוספנו מגנומטרים, צמצמת התופעה. הקצת הכוחות לעבוד על כל המורחקים שהורחקו במשך כל המשחקים, אני מקצה לזה שוטרים לבדוק איפה המורחקים שנכנסים, שהכניסו אבוקות בעבר נמצאים, והם מקפידים על תנאי החכה. אני עושה מגוון רחב של פעולות, נקודות ההסלקה, אנחנו סורקים את המגרש הזה עם חבלנים, עם כלבים לפני המשחק. בסוף אין פתרון של 100%, אנחנו מנסים לצמצם באופן משמעותי וניכר את כמות האבוקות, ולצד זה אנחנו נוקטים פעולות של...
כן, אבל חיים, בוא, אנחנו מתעסקים פה באמת בחרה. באמת, אנחנו מתעסקים במשהו שכל פעם חוזר על עצמו, ואתם לא מצליחים לפתור את הבעיה. בוא נאמר את האמת, לא בכדורגל ולא בכדורסל, אתם לא מצליחים לפתור את הבעיה. יש לי הצעה בשבילכם. בקלות אתם פותרים את הבעיה. רוצה לשמוע?
בכיף.
אוקיי. כל משחק חוץ שאתם יודעים שהולך להיות דבר כזה, סוגרים את זה לאוהדי חוץ. נגמר הסיפור באותו רגע. אם אתם יודעים שאתמול אוהדי הפועל תל אביב הולכים לעשות בלגן כזה, אתם מודיעים יום לפני, אוהדי הפועל תל אביב לא להגיע לאצטדיון, אתם לא נכנסים. נגמר.
קודם כל אני מסכים איתך ב-100%.
נו, אז מה הבעיה שהמשטרה תוציא חוק כזה? לא חוק, שהמשטרה, הרי המשטרה אחראית על סגירת אצטדיונים או לא, שהמשטרה תגיד, חבר'ה, מהיום, בכל משחק שיש סכנה מראש, אנחנו יודעים, לקהל, אין כניסה לעודי חוץ. מה הבעיה לעשות את זה?
קודם כל אנחנו עושים את זה, ובעבר המלצתי בכתוב והעברתי גם להתאחדות וגם במשחקים רגישים לא לאפשר קהל מעורב, אבל כמו שהעורך שלך אמר, למה אתה, אז באה הטענה, למה אתה מעניש את אלה שהם בסדר?
כי אני מעניש, כי אני לא רוצה שמישהו ימות.
אני מסכים.
זה הכל! אי אפשר, תבין, תת ניצב חיים בובלי, אנחנו עדים הניטרלים, שזה מאות אלפים שראו אתמול את המשחק הזה, נגלים. נגלים מהספורט הזה.
לא, זה לא היה כדורסל אתמול, ברקו, לא ראית אתמול גמר כדורסל. נגלים. תראה אותנו, מדברים כבר רבע שעה רק על הדברים האלה ולא על האליפות.
ארלה, יש לך, ארלה וייסברג איתנו גם מוואלה, יש לך איזה פתרון מלבד הפתרון שאני אמרתי?
אני רוצה לשאול את תתית הבובלי. אנחנו עכשיו יוצאים לפגע בכדורסל של 3-4 חודשים. עכשיו ראינו את התמונות האלה גם לפני שנה. אתה יכול להתחייב או להבטיח שאתם תיקחו עכשיו את המצלמות של היכל ביד אליהו ותראו את האנשים שזרקו את האבוקות ותראו את האוהד שזרק את המצית ולהבטיח לי, עזוב אותי כעיתונאי, אותי כאוהד כדורסל, שהבת שלי רצתה לבוא לדרבי ולא הרשיתי לה, ואני שמח שלא הרשיתי לה, להגיד לי שהאנשים האלה לא יהיו ביציאה, לא יודע לכמה זמן, ושאני יכול לבוא בביטחון עם הילדים שלי למגרש כדורסל.
קודם כל, אני כבר יכול להתקן אותך שאחרי ימים ולילות שאנחנו צופים במצלמות של המשחק השני, כבר הגענו ל4-5 אוהדים שאנחנו מתכוונים לעצור אותם.
עזב, ועוצרים אותם, וזה דלתות מסתובבות, והם חוזרים, ומשחק הבא הם עוד פעם זורקים אבוגות.
אני מסכים עם מה שברקו עומד, כי בסוף ההרחקות של בית המשפט מחליט הן הרחקות מצחיקות.
בדיוק.
אחרי חודש נגמרת לו הרחקה, ואני, אחרי חודש שאני רודף אחריו אם הוא יתייצב או לא יתייצב בתחנת משטרה.
עזוב, אני רוצה פתרון, אני לא רוצה עכשיו, אתה יודע, על סמך מה שהיה או מה ש... אני רוצה פתרון, אני רוצה שהמשטרה תביא פתרון.
ברקו, אני, עוד פעם, למה השיח הוא תמיד מול המשטרה? למה אחרי המשחק
הראשון... כי אתם בשבילי הכוח שמפקח על כל...
רגע, למה אחרי המשחק הראשון, או אחרי המשחק הראשון, או בטח אחרי המשחק השני, שיצרו את המשחק ל-40 דקות, לא בא האיגוד ואומר, חבר'ה, עשיתם מעשה שלא עושים, סיכנתם פה אוהדים...
כי האיגוד הוא איגוד חלש, המשטרה זה גוף חזק.
אנחנו סוגרים את הקהל לאוהדי הפועל תל אביב לאור ההתנהגות שלהם.
משטרה, אבל חיים, משטרה אחראית על הסדר בכל מקום במדינה. זה התפקיד שלכם, ואם אתם לא מצליחים להשתלט, שזה בסדר גמור, תבין, אני לא בא בטענות למשטרה, אני פשוט אומר, הגיע הזמן שהמשטרה יעשו מעשה.
לא, שתודיע ברקו, אנחנו לא הולכים... להבטיח את האירוע או להיות אחראים, כל עוד יש קהל חוץ, זהו, אם אתם רוצים, אין איתנו, ואז חיים, ככה אתם לא תצטרכו להתעסק בדבר הזה,
הכי פשוט בעולם,
באמת קשה, זה לא רק פה ספציפית, זה גם בכל הארץ קורה, זה בטדי ובסמי אופר,
וגם בכדורגל אותו דבר, זה לא רק
כדורסל, נכון, בכל מקום בארץ.
בסוף יש גם אחריות להנהלת הקבוצות, יש אחריות
למועדונים. איזה אחריות? אתם לא מסוגלים, אז הם יכולים, נו באמת.
לא, בהקשר הזה של...
אתה רוצה ששימון מזרחי או ש...
עופר ינאי.
עופר ינאי יפקחו על האבוקות, נו באמת.
לא, בעלי הקבוצות, הם מפחדים מהאולטרס.
ברור, המשפט הזה הוא המשפט הכי נכון שנאמר עד עכשיו.
אתמול ראינו את זה ברעיון של עופר ינאי, שהוא פחד לצאת נגד הקהל שלו.
נו, אז אם הוא מפחד, אז המשטרה צריכה לטפל בזה. הוא לא מפחד סתם.
אתה מציע, אוקיי, בוא נקיים גם מכבי וגם הפועל, הייתה הצעה לקיים את המשחקים רק עם הקהל של אותה קבוצה והמגרש של אותה קבוצה. הם מפחדים.
מי שואל אותם? אתם צריכים לקבוע את זה. ברגע שאתם קובעים את זה, הם אומרים, המשטרה קבע, נגמר הסיפור.
בסוף, גם אנחנו רוצים שמשחקי ספורט
יתקיימו. אל תרצו. אתם רוצים, אנחנו האוהדים הניטרלים, אלה שאוהבים ספורט, לא רוצים אלימות.
אז ברקו, עוד פעם תבוא הטענה של כל השאר שיגידו, בגלל ש300 מדליקים אבוקות ועושים, אתה מעניש את כל השאר.
כן, כן, כן.
ככה זה בספורט, אין מה לעשות, אתה מעניש את כולם, אתה לא מעניש בן אדם.
גם פנרווח שגלת הסרי, זה קורה אותו דבר. גם סלטיק רנג'רס, בהרבה מקרים, בהרבה מקרים שיש אלימות, כן, עושים את זה.
ברור לך שאני יותר מאשמח שזה יקרה.
אז זהו, אז תעשו את זה, זה הבקשה שלנו מיד לפני שלכם.
זה יקרה, בסוף זה יקרה. אנחנו רק נשארנו לקוות שזה יקרה לפני שמישהו יערב.
אז אני מציע שזה יקרה כמה שיותר מהר.
אם אתמול אחד האבוקות היה פוגע באיזה ילד, גם פגע בדוח בראש. לך תדע מה היה קורה, יכול להיות שאני
מקבלים איזה... תת-ניצב חיים בובלי, תודה רבה לך, מפקד מרחב איילון. תודה, תודה. ארלה, כדורסל היה לנו בכל זאת מכבי אלופה בפעם, אה?
57.
ולפי מה ששימון מזרחי ייקח עוד, אמר עוד 55 שנה.
50
שנה.
לא יהיה להפועל.
עד שהפועל לא יקחו. זה היה הזדמנות חד פעמית או שזה יחזור?
לא, זה כבר שנה שנייה ברציפות שהם מגיעים למצב הזה. אפילו שנה שעברה הם היו יותר קרובים, הם כבר עוד הובילו איזה 2-3 דקות לסוף ואיזשהו הפסידו.
דרך אגב, ברקו, מי שהרס לי אתמול להפועל זה הקהל שלהם. הפועל ברבע השלישי הובילו רוב הרבע, והפועל תל אביב התחילו לזרוק את כל האבוקות, עצרו את המשחק ל-20 דקות, 30 דקות, כן חזרו, לא חזרו, ואז כל המומנטום השתנה.
קבוצה טובה יש להפועל.
יש להם קבוצה טובה, כן. יש להם כסף, יש להם, בנו קבוצה טובה.
בנו קבוצה טובה.
והיה באמת מאצ'אפ, היה סדרה מעולה. כאילו עד הרגע האחרון לא ידעת מי ינצח.
תראה, אני ראיתי את המשחק כדורסל, ואז כל שנייה המשחק נעצר.
נכון, נכון.
כל שנייה נעצר. אז אמרתי, קיבלתי מה, יאללה, עברתי לכדורגל.
נכון, מסכים איתך. היה... אי אפשר היה גם, שים לב שזה התחיל את המחצית, זה עצר, כאילו אם לא היה רגע שיכולת לעבור אחד מהשני, אבל באמת היה ארוך אתמול.
תן להר הלל, לעשות לנו סיכום קצר על הגמר ועל הניצחון של מכבי תל אביב ונמשיך הלאה.
כן, אז מכבי תל אביב, מה שיפה זה שהיא ניצחה בסופו של דבר בזכות הישראלים שלה. תמיר בלט ורומן סורקין, סורקין מסיים את העונה הזאת כ-MVP, גם של הליגה וגם של הפלייאוף, ולא קורה הרבה, בטח לא לשחקן ישראלי, והיא תצטרך לשלם עכשיו הרבה כסף כדי להשאיר את שניהם. ומהצד השני, הפועל תל אביב גם הולכת כנראה ללא מעט שינויים בסגל, שלא את כולם היא רוצה. אבל גם לה, יש לה סגל ישראלי, בסיס ישראלי טוב, שהיא הולכת לאבות אותו, מדברים על נועם יעקב, הכישרון הגדול שנבחרת העתודה בבילרבן. שתי הקבוצות ימשיכו להיות מאוד חזקות, ונראה גם...
תגיד, יש שחקן שברקו, ארלי, יש שחקן שברקו מדבר עליו לא מעט, ים אדר. עכשיו הוא שוחרר מפנרבחט, שיש מצב שהוא יגיע למכבי תל אביב, או להפועל תל אביב?
קשה לי להאמין. קודם כל, לגבי הפועל תל אביב, אני לא רואה את זה קורה, כי הוא יוצא להישאר...
לא, מכבי, למה מכבי לא יקחו אותו? הוא כוכב כדורסל.
מכבי, אין מקום בקבוצה אחת, בטח קבוצת יורוליג, לתמיר בלט וים אדר, ביחד.
אין מקום בשניהם? אי אפשר...
לא.
מי יותר טוב?
אני חושב באיזשהו מקום תמיר בלט יותר טוב, הוא בטח יותר מתאים למכבי, גם לכדורסל...
אז אני אגיד לך, אני חושב שים אדר יותר מוכשר, תמיר בלט יותר מתאים למכבי.
בדיוק.
עוד לא ראינו את ים אדר במכבי תל אביב.
כן, אבל הוא פחות קבוצתי מתמיר בלט.
הוא יותר, כן.
תמיר התחבר.
למרות שאני מת על ים אדר.
אני יודע, בגלל זה שאלתי, אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד, ועכשיו הוא בדיוק שוחרר, אבל הבנתי שגם הרבה קבוצות יורוליג רוצות אותו, והוא ימצא את המקום שלו שם.
מה שאני דיברתי עם מישהו בטורקיה, מפנרבחצ'ה, הוא אמר לי, אני לא יודע להגיד לך בוודאות, אבל לפי איך שאני מתרשם, הוא הולך לבאייר מינכן ופבלו לאסו, שזה אחלה תחנה להמשיך בה, ואני מקווה בשבילו ששם הוא יצחק ויקבל את ההזדמנות יותר מאשר בפנר, כי בפנר הוא בעיקר יתגבש על הספסל.
טוב, ארלי וייסברג, וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה חברים.
תודה. נצא לפרסומות קלות ונחזור. 6.28 חזרנו ואנחנו עם חיים יצחקי, יועץ משפטי וחבר ועדת המנהלה של הפועל תל אביב. ערב טוב לך חיים.
ערב טוב.
תגיד, אני רוצה להתחיל איתך מהסוף, אוקיי? אני בתור אוהד ניטרלי, באמת, לא מכבי, לא הפועל בקטע הזה, יושב בבית, רואה את המשחק, לא רואה אף משחק, אבל את המשחק השלישי רואה את הגמר, מעניין אותי מאוד. ונגעל מכל מה שקורה על המגרש. איך אתה יכול למנוע לי את כל הגועל הזה?
א', אני מניח שאתה לא נגעל ממה שקורה על המגרש, על המגרש היה משחק כדורסל, אתה נגעל ממה ש...
לא, מה שקורה מסביב לפרקט.
מה שקורה מסביב לפרקט, אני חושב שניתן היה למנוע את זה מאוד בקלות.
איך? תגיד איך, אנחנו מנסים למצוא פתרון.
אני אגיד לך את זה באופן הכי פשוט, בדיוק שבוע לפני, אפילו פחות משבוע, לפני 4 ימים, שחקו הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, אותו משחק, משחק ראשון בסדרה. משטרת ישראל הגיעה לשם אחרת, עם איזושהי ערכות אחרת. כל מיני גורמים חברו לזה.
זאת אומרת, למה שהם יערכו אחרת ממשחק למשחק, שהם יודעים שעכשיו יש מתח יותר גדול?
למה שהם יערכו אחרת? אז א', אני לא. אני לא יודע, אבל רגע...
לא, אתה אומר עכשיו דבר שאני מתאר לעצמי, שאם היה פה שוטר, הוא היה אומר לך, ההפך, נערכנו בכוחות מוגדלים.
לא, על זה אני כן יכול לענות לך, אבל רגע בואו נתחיל. היה משחק ראשון לפני 4 ימים, ההערכות המשטרתית הייתה ההערכות המשטרתית כפי שהייתה, המשחק עבר יחסית חלק, הודלקו אבוקות, הם נשארו ביציע, הם לא הגיעו לשום מקום, מעבר לזה הכל היה יחסית למשחקים כמו שאנחנו מכירים, ספורט כמו שאתה יודע בעולם זה לא קונצרט, אבל הכל היה יופי. אחר כך, אתמול, הגיעה משטרת ישראל, וכמו שהם אמרו לנו, אנחנו הם כועסים על האבוקות שנדלקו, זה היה שם הרבה יותר כעס מאשר רצון למניעה משום שלרגע, ואני ישבתי בכל הפגישות עם כל השוטרים אתמול, וגם שלשום בפגישת הערכות, הם הגיעו בקטע של להעניש, בעניין של יש להם איזשהו חשבון עם מועדי הפועל, ואת החשבון הזה הם באו לסגור אתמול. זה היה הסיפור. עכשיו אפשר לספר אותו בהרבה מאוד מילים, אבל זה הסיפור.
זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין אותך. אתה טוען שמשטרת ישראל היא אנטי אוהדי הפועל תל אביב, והם הגורמים לכל המאומות האלה.
לא, זה היה הכללה גדולה מדי. אני טוען שבאופן ספציפי, הכוח המשטרתי והפיקוד המשטרתי שטיפל אתמול באירוע הזה, בא לסגור איזשהו חשבון מול אוהדי הפועל תל אביב, לא כי אמנתי הפועל תל אביב, אולי יש ביניהם, אני לא יודע, מישהו שאימא היה שאתה שואל אותו את מי, אני לא יודע. כן, באו לסגור איזשהו חשבון, חשבון אגב שלדעתי מתחיל ממשחקי כדורגל, הם באו לסגור איזשהו חשבון, ואת החשבון הזה הם ניסו לסגור.
לא, אני אגיד לך, אני פשוט חושב, אתה יודע, אנחנו מסקרים פה גם בדרך כלל כדורגל גם, וככה, אוהדי בית"ר ירושלים אומרים את מה שאתה אומר, באו לסגור איתנו חשבון. אוהדי מכבי חיפה, אפשר יציא הצפוני, המשטרה באה לסגור איתנו חשבון. אוהדי מכבי תל אביב, אפשר פנאטיקס, האוהדים באים לסגור איתנו, המשטרה, אז מה, המשטרה באה לסגור עם כולם? זאת אומרת, האוהדים הם בסדר.
לא, לא, אני רגע, אבל גם פה זה נחלק לשניים. א', אני בוודאי לא חשוד, מי שמכיר אותי לא יחשוד בי כאוהד ביתר ירושלים, כאוהד מכבי חיפה, או כאוהד מכבי תל אביב. אבל המכנה המשותף לכולם זה שיש תלונות כנגד המשטרה.
לא, אבל אם היושב ראש שלך לפני המשחק מאיים שהוא לא יעלה למגרש, אם המשטרה תעשה ככה וככה, אז זה לא נראה טוב. שכביכול היושב ראש שלך מאיים בסגירת המשחק עוד לפני ההתחלה שלו.
אבל אז בוא אני אספר לך איך זה באמת היה, כי זה לא היה ככה.
Okay.
בדרך כלל, לפני כל משחק כזה, משחק גדול, אני עושה את זה כבר שנים, אגב, בשנים האחרונות גם עשיתי את זה באירופה, בבלגרד ובפריז ובלונדון, ואיפה לא, עם הפועל תל אביב. אנחנו מגיעים לפגישת הערכות עם המשטרה לפני משחק גדול. גם למשחק הזה ציפינו שיזמינו אותנו לפגישת הערכות, אבל לא הזמינו אותנו. בסוף מישהו מיד אליהו, מהאולם עצמו, שלח לנו הודעה בשלוש יש פגישת הערכות. הגענו בשלוש לפגישת הערכות, רמי כהן הגיע כמה דקות לפניי, נכנס לפגישה בחוסר נימוס מוחלט, מסתכל עליו מי שניהל את הפגישה הזאת, ומסתכל על מישהו ואומר לו, מי זה האיש הזה? למה הוא פה? הוציאו אותו. בערך היה ככה. כן, אנחנו מחכים בחוץ, שאולי מישהו ירד אלינו, ירד אלינו באמת אחד מקציני המשטרה, סיפר לנו, אמר לנו, אתם תקבלו ככה וככה, ציוד כזה וכזה, אבל זה יוחלט מחר. מחר זה אתמול בבוקר, אני מתעורר בבוקר, אני פונה לאותו קצין, אושר הציוד, עדיין לא, אושר הציוד, עדיין לא, ואז באיזשהו שלב אנחנו מקבלים הודעה מאיזשהו גורם שלישי ממנהל האירוע של מכבי תל אביב, שלא אושר הציוד. מנסים לפנות למשטרה, מנסים ליצור קשר, אף אחד לא עונה לנו, מי שעונה לנו לא מוכן לדבר איתנו, אמרנו נגיע מוכן.
חיים, אתה יודע, מי ששומע אותך מהצד, ועוד פעם, אני מנסה להיות הכי אובייקטיבי שיכול, באמת, כי אני לא... אני לא בסוד העניינים, אתה מבין? אני לא עד של מכבי תל אביב, ולא זה. אז אני לא, לא, אבל מי ששומע אותך, וואלה, אומר, אוהדי הפועל תל אביב, למה דפף צדיקים?
וואלה, חיים, אתה לא מרגיש,
איזה נחמדים, איזה
עדיגים. אתה לא מרגיש שיש עם אוהדי הפועל תל אביב כדורסל, ואני מדבר באמת ספציפי לכם, יותר מדי בלגן בשנה האחרונה עם הקהל, יותר מדי אירועים גם בהיכל מנורה וגם אצלכם בבית. יותר מדי קצת בלגן עם בעיות.
לא, הם נשמעים מאוד עדינים.
לא, אני באמת שואל ברצינות, כי גם היה את המשחק שהם לא נכנסו בתחילת השנה, עם כל מה שקרה עם המגנומטרים והתעודות זהות, וכל מה שקורה עכשיו בדרבי. אני באמת שואל אם אתה חושב שזה לא יותר מדי, ואפשר אולי להפסיק עם זה ורק להתעסק בכדורסל?
אני חושב שאוהדי הפועל תל אביב הם בהחלט לא למד וב צדיקים. אני בכלל מסתובב בעולם כבר למעלה מ-50 שנה, ועדיין לא מצאתי בו למד וב 36 צדיקים. אבל אני חושב שמשטרת ישראל אמורה להיות גוף מקצועי, ומשטרת ישראל לא יכולה להחזיק חשבונות ולהחליט שהיא באה לסגור אותם, בטח לא על אירוע כזה שהוא אירוע מרכזי.
זאת אומרת, אתה בא ומאשים את משטרת ישראל, הם אשמים.
אני בא ואומר...
כן, זה מה שאתה אומר, הם באו לנקום בכם.
כן. במה שקרה אתמול,
במשטרת ישראל. חיים יצחקי, זה בסדר, נתת לנו את הכותרת, זה בסדר, אם ככה אתה חושב, זה בסדר גמור. אנחנו לא באים, עוד פעם, לא נגדך, לא בעדך, הכל בסדר, רק אנחנו רוצים להפסיק את זה, זה מגיל אותנו, חיים. אותך זה מגיל דרך אגב?
אני אגיד לך, אז הנה, אז זה הצעד הבא. א', שזה מגיל אותי, בוודאי. מה שהיה אתמול, בסופו של דבר, ההחלטה לעלות לשחק הייתה החלטה שלנו, הנהלת הפועל תל אביב.
זאת אומרת לעלות, אתם חייבים לעלות לשחק.
למה היה אופציה שלא הייתם עולים?
לא.
היית מפסיד טכני ויורד ליגה.
אז אני אומר לך שאנחנו בשלב מסוים אמרנו לעצמנו להזזל עם כל העניין הזה, מה שקורה בחוץ זה פוגרום, אבל באותו רגע הבנו, והספורט פה מפסיק להיות חשוב, אבל באותו רגע גם הבנו שאם לא נהיה המבוגר האחראי...
לא, בוא נגיד לך מה הבעיה שלכם, חיים, בוא נגיד לך מה הבעיה שלך ושל רמי כהן. בוא נגיד לכם את האמת. אם אני הייתי בעלים של קבוצת כדורגל או כדורסל, והייתי במצב שלכם, ולא הייתי מעורב רגשית כמו ש... רמי כהן שהוא יושב ראש, אבל בעצם הוא עד אחד האוהדים השרופים, הוא מורב רגשית, אני הייתי מנתק את עצמי, הייתי אומר, חבר'ה, אני לא מתעסק בפיקוח של אוהדים, אני בעלים של קבוצת כדורסל, אני מנהל קבוצת כדורסל, אני התפקיד שלי לנהל את הקבוצה, כל מה שקורה לארגון, משטרה, זה יש גוף שמנהל את זה, תודה רבה, אני לא חי, אבל במקום זה, רמי כהן בא ואמר, אנחנו לא עולים לשחק, הציס את העניין עוד יותר.
לא, זה לא העניין.
מה זה לא העניין? למה אתה מתעסק בהבטחה? למה רמי כהן אחראי על עידוד, על מה מכניסים למגרש, לא מכניסים? תגיד לי, אם אני בעלים, סתם לדוגמה, מיץ' גולדר, מעניין אותו מה מכניסים למגרש? יש משטרה, יש סדרנים, זה עבודה שלהם, למה רמי כהן מתעסק בזה?
אני אגיד לך, א', בדרך כלל מי שמתעסק בזה זה אני ולא רמי כהן.
אז למה אתה מתעסק בזה?
כי הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב צמחה בניגוד לקבוצות אחרות בספורט הישראלי, צמחה עד לפני שנה כקבוצה, כעמותת אוהדים.
מה הקשר? מה הקשר? אבל כרגע אתם מועדון שהגיע לגמר הפלייאוף, אתם אחלה קבוצה, באמת אחלה קבוצה, כיף לראות אתכם שחקים כדורסל, אתה הבעלים, רמי כהן הבעלים, חבר'ה, אתם לא יכולים להתעסק בהבטחה, עם כל הכבוד. מי נכנס למגרש? מי יוצא? איזה ציוד נכנס? מאיימים? אם ייכנס לא נופיע? זה לא נראה טוב.
אבל זה לא נכון עובדתי.
זה לא נכון, זה עובדתי.
כי זה לא נכון, אז תן לי, אני אתקן אותך. כי אני ורמי כהן לא, אני ורמי כהן לא בעלים. אני ורמי כהן חברי הנהלה נבחרת.
כן, אבל אתם הבעלים, אתם האנשים שקובעים.
על ידי אוהדים. אבל אנחנו נבחרים על ידי אוהדים.
אין בעיה, אז זה הבעיה. אז אולי פה הבעיה.
אתם מפחדים לצאת נגד הקהל? את האמת.
ממש לא.
אתמול היה 40 אבוקות, זרקו גם אבוקות על ידי מכבי תל אביב.
זה הבעיה.
השאלה האמיתי, אם אתם מפחדים להגיד לקהל, אתם מורסים לנו את הגמר.
ממש לא, ואני אענה לכם גם. ממש לא. התשובה האמיתית היא שבסופו של דבר, מישהו, בכל קבוצה יש מישהו שדואג לזה. אגב, גם חוק הספורט קובע את זה. נציג קבוצה.
כן, יש ראש מערך ההבטחה.
בסדר, אז ראש מערך...
כן, אבל אני מצפה שראש מערך ההבטחה בהפועל תל אביב לא יהיה רמי כהן.
אז זה לא יהיה רמי כהן בדרך
כלל. וזה לא יהיה אתה.
לא קוראים לזה ראש מערך הבטחה, אבל זה חלק מחוק הספורט שמחייב מישהו מאיתנו לעשות את זה, ומי שעושה את זה...
אז בגלל שזה יוצר בעיות, ובעיות ביניכם ובין האוהדים, כי אני מבין אתכם, אתם מאוד רגשיים, אתם אוהדים, אתם אוהדים. נכון, אני מבין, אז אני מבין את הבעיה שלכם. אז הגיע הזמן שהפועל תל אביב, מועדון מכובד, ישימו בן אדם ניטרלי, שהוא ראש מערך ההבטחה של המועדון, שלא מתעסק דקה לפני המשחק אם נכנסים או מופיעים או לא מופיעים, אם נכנסים אבוקות או לא נכנסים.
אם הפועל תל אביב, אם הפועל תל אביב תהפוך לקבוצה שמנותקת מהאוהדים שלה, הפועל תל אביב...
אני לא אמרתי לך להיות מנותק.
הוא אמר לך להיות בתפקיד שלך, פשוט תמנה מישהו שהוא לא אוהד הקבוצה.
אני לא אמרתי לך
להיות תמנה מישהו שלא אוהד הקבוצה.
כל היופי של הפועל תל אביב שאתם קבוצה שלא אוהדים.
חיים, אבל איך אתה מבטיח לי שבשנה הבאה יש לנו אותו גמר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב לא נראה אותו דבר בדיוק כמו שראינו היום. בוא נקווה שלא יהיה אותו גמר. אבל אם יהיה אותו גמר, את ברקוס כבר שנתיים תראה איך זה נראה. לא כיף, למרות
שלך אגב, אני זוכר את הדרבי בכדורגל, זה היה אותו דבר שהתפוצץ המשחק עם ערן זהב, אם זה אני במקרה הייתי מנהל מקצועי בהפועל תל אביב.
הדרבי בכדורגל עם ערן זהב היה לפני הרבה מאוד
שנים. לא משנה, אני במקרה הייתי שם מנג'ר, אז אני זוכר את זה.
אני אומר, בין הקהלים, בין הקבוצות, קשה, זה קשה מאוד לנהל משחקים, אני מסכים איתך.
אז עדיף שהנה, בכדורגל פתרו את הבעיה, הפועל תל אביב ירדה ליגה.
נכון.
פתרו את הבעיה.
אבל אצלנו בכדורסל הם באותו הגבול.
כן. אבל שאלתם שאלה, אז אני שוב...
כן, רק אציים ונסיים, בבקשה.
הפועל תל אביב היא קבוצה שמשחקת בשביל האוהדים שלה.
למה? מכבי לא בשביל האוהדים שלה?
אבל כל זה לא רלוונטי.
לא הבנתי, מכבי תל אביב לא משחקת בשביל האוהדים שלה.
מכבי תל אביב משחקת בשביל האוהדים שלה, אבל כל זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי הוא שאתמול, בסופו של דבר, היה מי וזה לא האוהדים. יש הרבה ביקורת על התנהגות האוהדים, ביקורת שאנחנו משמיעים גם בגלוי וגם בפנים. אבל, יחד עם זה, אתמול היה מי ששם את האוהדים בסכנה ממשית לפגיעה גופנית. זה לא היינו אנחנו, והפעם זה גם לא היה האוהדים.
בקיצור, חיים יצחק...
אני כאזרח צריך לעמוד שם, אם אני יכול למנוע את זה, מאחר שלא קם אף מבוגר אחרי.
חיים יצחקי, יועץ משפטי וחבר ועד המנהל של הפועל תל אביב, ואני קודם כל מודה לך שעלית, ודבר שני, כרגיל המשטרה אשמה. תודה לך.
תודה לכם.
תודה, תודה. תמיד המשטרה אשמה, מעניין. כל המועדונים, תמיד המשטרה אשמה.
תמיד מאשים את המשטרה.
זאת אומרת, אם אני אבוא למגרש, ואני רק ינופף עם דגל ויצעק, מכבי, מכבי, או הפועל, או הפועל, אני אקבל בסוף בוקס בשוטר.
תראה, אני, יש הרבה טענות למשטרה, גם אני בתור רועד ספורט, אגיד לך את זה, אבל זה לא הגיוני כבר, וזה אני מצטרף אליך.
כל המועדונים,
שתמיד זה רק המשטרה.
כן.
אני אתחתר עם זה ברקו. אני בא לשער 11 מכבי תל אביב, בחיים שוטר לא הרביץ לי, בחיים שוטר לא אמר לי כלום, בחיים שוטר לא הסתכל עליי, כי אני בא עם חברים והולך אחרי המשחק. אז אתמול כל האוהדים, גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב, כנראה אתה עושה משהו שהשוטר יבוא וידבר איתך, יגיב לך, לא יודע אם יאיים או לא כאלה. איתי זה בחיים לא קרה.
לא יודע מה להגיד לך, אני כבר לא יודע. באמת שאני לא יודע אם השוטרים, לא שוטרים, אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אז אני לא יכול להגיד לך מה, אבל לא נראה לי הגיוני שתמיד השוטרים אשמים.
אבל אתמול אירוע מאוד קשה בהתחלה ברקו, זה היה מעל חצי שעה 40 דקות, כל הקהל בחוץ, מכות, סוסים, טופים.
אחרי הפרסומות יהיה לנו שמעון מזרחי, נשמע את הצד של...
נשמע את הצד צהוב.
צהוב. הספורט. יש לנו שמעון מזרחי. הבעלים, אחד הבעלים של מכבי תל אביב, ערב טוב.
ערב מצוין.
מזל טוב, שמעון.
תודה, תודה רבה.
איזה אליפות זו שלך?
אני...
הפסקת לספור.
אני 55 שנים במכבי.
כן.
אני חושב לפחות 40 וכמה.
מטורף. תגיד, שמעון, אני רוצה להתחיל אותך מהסוף ולא מההתחלה. נהנית אתמול בכלל מהאליפות הזאת?
סליחה?
נהנית מהאליפות הזאת אתמול?
נהניתי מהתוצאה, לא נהניתי מהדרך.
מה עושים עם הדרך, שמעון? כי אתה יודע, אנחנו העודים הניטרלים, זה מגיל אותנו.
אני יכול להגיד לך, זה לא רק אותך, אבל הדבר הפשוט ביותר זה שאנחנו כבר שנתיים עומלים ומנסים לשכנע שלפחות לשנה שנתיים יקבעו שמשחקי דרבי או משחקים רגישים אחרים רק יהיה קהל של הקבוצה המערכת.
כן, אבל מי צריך לקבוע את זה? המינלת או המשטרה?
המינלת.
אז למה אתם לא קובעים את זה?
למה? כי לאף אחד אין את התעוזה לעשות את זה. וזה חבל מאוד. תגיד לי, אתה ספורטאי ברמה חבריך ושסה גדיך. נראה לך שזה נורמלי שביום חמישי, שיום מוצאי, יום חמישי שעבר, שיחקנו במנורה ביד אליהו, זרקו אבוקות. באנו מוצאי שבת לדרייב אין, המשחק נדחה מתשע לתשע ורבע, אחר כך אמרו תשע וחצי, אנחנו היינו שם בשבע ורבע, עלינו למגרש, זרקו אבוקות והמשחק נדחה לשעה עשר. המגרש כולו אפוף עשן, אי אפשר לנשום, נראה לך ערך ספורטיבי, שחקן יכול לשחק אחרי דבר כזה?
אני אגיד לך, אני בתור אחד שבאמת אוהב את הספורט, אני, הרי זה קורה כל משחק דרבי גם בכדורגל, ובהרבה משחקים בכדורגל, אני כל הזמן אומר, צריך לעשות סוף לזה, פשוט להפסיק את המשחק, לשלוח את האוהדים הביתה, עד שהם יבינו שאי אפשר להמשיך ככה. אי אפשר, באמת. זה לא כיף לראות את זה.
אבל לא צריך לחכות שחד ושלום יקרה אסון של...
אז לא, אני לא מבין, במנהלת לא מבינים את מה שאתה ואני מבינים?
אמרתי לך, אין לאף אחד את הגץ לעשות את זה. וזה חבל. ומישהו היה, מישהו נורמלי ביום חמישי, היה, במוצאי שבת, היה צריך לקבוע שאין משחק, נגמר. למה בסרביה, בבלגרד, במשחק בין הכוכב האדום לבין פרטיזן בלגרד, קהל התפרע, לא הצליחו להוציא את הקהל המתפרע מהעולם, קבור, אין משחק.
בדיוק.
מפסד טכני וזה הכל.
זה מה שצריך לעשות. שמעון, בוא נלך רגע לכדורסל. הקבוצה שלך עייפה. ראינו אתמול עייפים מאוד. בקושי, אתה יודע, עם הלשון הם ניצחו את המשחק הזה.
אני יכול להגיד לך שהקבוצה שלי עברה עונה מתישה, עונה מאתגרת. 9 חודשים, שמתוכם 7 חודשים היינו ברוב הזמן בבלגרד, בשאר הזמן בטיסות הלוך ושוב, היינו ב-74 טיסות. שיחקנו העונה 84 משחקים.
סליחה שאני שואל אותך, אתה היית איתם בכל הטיסות?
הייתי איתם בכל הטיסות.
מה?
והייתי איתם כל התקופה בבלגרד. לא החמצתי עם...
אז רגע, אז מי יותר עייף, אתה או הם?
סליחה?
מי יותר עייף, אתה או הם? כי אתה יודע, בכל זאת, אתה יותר צעיר מהם.
אני פשוט יכולתי רק לברך ולהסיר את הכובע, ולא כל שחקנים היו מסכימים לבוא ולגור בארץ אחרת.
איך אתם מתמודדים עם זה?
כי נתנו להם את כל הפסיליטיז האפשריים, אבל זו הייתה עונה מאוד מאוד...
כן, כן, גם קטש אתמול אמר, מתיש מאוד, וראינו שכולם מאוד עייפים. השאלה, אני שואל אותך, אתמול בסוף המשחק, בולדווין אמר, זהו, אני עוזב, המשפחה שלי לא יכולה יותר להכיל את זה, ואפשר להבין אותו.
גם לורנסו בראון עוזב.
ולורנסו בראון. איך מכבי תל אביב תתמודד עם זה שנה הבאה בלהביא שחקנים חדשים? כי זה הולך להיות אותו שנה, הרי אתם לא תערכו פה בישראל אם המלחמה נמשכת.
המזל שלנו שאנחנו כרגע במחצית יוני, ועד ספטמבר דברים יכולים להשתנות.
לא בטוח, יכול להיות אפילו שיהיה יותר גרוע.
יכול להיות שיהיה גם פנינו לצפון, ולכן באמת איש לא יודע מה ילד יום, וחוסר ודאות זה דבר הכי גרוע שיכול להיות. אבל אנחנו נערכים, ונכון שאף אחד לא יודע להסתכל במפה ולראות שתל אביב מרוחקת 100 קילומטרים מעזה, אתה לא יכול לשכנע אף אחד שכאן אנחנו נטולי סכנות. אני מבין גם בעלי משפחות, ואצלנו כולם היו בעלי משפחות, אבל בכל זאת נכון את המיטב המרב להביא את טובי השחקנים שניתן יהיה להביא.
שמעון מזרחי, בעלים של מכבי תל אביב, אני עוד פעם אומר לך מזל טוב, תשמור על עצמך, תהיה בריא, ואם שרדת את העונה הזאת עם 74 נסיעות, כמה? טיסות.
היה להם... כמה?
74 טיסות.
זה מה שבן אדם טס בכמה גלגולי חיים.
זה מלונות ומזוודות, ובאמת עונה מורכבת.
שמעון מזרחי, מזל טוב ותהיה בריא, זה הכי חשוב.
תודה, תודה רבה.
שמור על עצמך. זהו, סיימנו שעה הבאה, נעשה קצת עם אוהדים. אני אשמח לשמוע את אוהדי מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שיגידו לנו מה דעתם על כל ה... חרפה הזאת שראינו אתמול. מספר הטלפון שלנו 050-970-60, אני חוזר, 050-970-60. אתה יודע, יש ימים בלילה שאני מתעורר לעשות פיפי, ואני אומר לעצמי 050-970-60. אני כבר, אתה יודע,
אתה מקראת בעל פה כבר.
מה זה, הטלפון הזה כבר חקוק לי יותר מהמספר שלי,
יותר מהמספר שלך, זה בדוק.
7:05, ערב טוב לכם, ברוכים השבים לתוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, משודרת אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה, וכמובן באתר ובאפליקציה של הרדיו, עורך ומפיק אור ברק, הטכנאי אלעד נבון, לא שמת לי שיר אחד טוב כל התוכנית היום, תכין את השיר הכי טוב שיש לך, הכי טוב. געגעתי לשירים שלך. זהו, מאזינים, נתחיל עם מאזינים, לא, בורוביץ', כאן 11, ערב טוב.
ערב מצוין, על מה שלומך?
תן לנו עדכון, הם בפה נפצע קשה אתמול.
כן, הם בפה נפצע באף, שבר את האף אחרי שהוא...
הוא בבעיה, ברוביץ' הוא בבעיה.
הוא בבעיה, הוא למעשה גרם לשער שהיה שער עצמי, שער הניצחון נגד אוסטריה.
אבל הוא היה בינוני אתמול.
נכון, 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 הוא לא היה טוב מדי, אבל הם בפה, בהתחלה אמרו, יעדר ל-15 יום לפחות, אבל מאז אומרים שיעדר להרבה פחות, יחזור כנראה עם מסכה, לא ידוע...
כן, אבל זה כבר לא אותו דבר שאתה משחק עם מסכה.
זה מאוד קשה לשחק עם מסכה, מאוד
קשה. ועוד דבר, שיש לך שבר באף, אתה לא יכול לנגוח.
כן, קשה לנגוח, ו...
סיפור.
ובדיוק, וגם הם בפה, כמו השחקה, אתה יודע, הרבה מהיכולות הנדרות שלו הם פיזיות בכלל, המהירות, כן. הפיזיות הזה, זה אין ספק שלשחק עם מסכה, אבל צרפת לא תוותר עליו גם עם מסכה. אתה מבין?
צרפת גם מבין... אתמול התקשתה נגד אוסטריה, זה לא היה כזה פשוט כמו שחשבנו שיהיה.
נכון, נכון, צרפת יש תחושה גם של אולי כמה מהשחקנים מעבר לשיא, ביניהם אנטואן גריזמן, יש כמה כישרונות צעירים שעוד לא מקבלים את הקרדיט מהמאמן דידיה דשאן, שהוא מאמן מאוד ותיק 12 שנה, הוא שומר אמונים להרבה שמות גדולים, שמות ותיקים, אבל דידיה דשאן הוא מאמן מצוין, הוא בסוף יעשה מה שצריך לעשות בשביל לנצח, אבל צרפת רוצה יורו ראשון אחרי 24 שנה, התחיל עם 3 נקודות, אבל באמת תחושות לא טובות גם מהיכולת, ובעיקר מהפציעה של
קיליאן אמבפה בפרצוף. אתה יודע, אני רוצה לנהל איתך שיחה ולהיכנס קצת לעומק יותר על אמבפה.
כן.
אתה חושב שהוא יגיע לרמות של מסי ורונלדו?
עוד מעט אנחנו נדבר על קריסטיאנו רונלדו, כי הוא נצמץ הערב לתחרות.
לפני זה.
אבל לפני זה, אני לא חושב שהוא יגיע לרמות של מסי ורונלדו.
למה?
כי אני חושב שהוא ירגיע לדרגה 2 פחות.
כי מבחינת גולים, מבחינת גולים והישגים, כנראה שהוא שם.
תראה, מבחינת גולים הוא בוודאי שם.
כן.
מבחינת הישגים בינלאומיים...
הוא כבר עם אליפות עולם אחת.
הוא כבר עם מונדיאל אחד במקום שני אחד, שהוא היה שחקן מדהים במונדיאל הזה עם 8 גולים. אבל איפה אמבפה כשל, ובתחרות מאוד 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 חשובה, בליגת האלופות. ליגת האלופות, הוא לא יצליח לקחת אפילו פעם אחת בפריס סן ז'רמן, קבוצה של מיליארדרים.
כן, אבל הוא צעיר, הוא דיקח.
נקודה...
לא, וגם רק ריאל מדריד לוקחת ליגת האלופות, אז היה לו קשה שם, כן, הוא אמור לקחת שם ריאל מדריד, אין... רגע, ברקו, אז זה ששמתי עליו, סליחה ברוביץ', מלך השערים, אתה אומר לי שהוא לא ישחק יותר? כאילו זה עבוד לי?
לא, לא אמרתי שהוא לא ישחק יותר, אמרתי שהוא בבעיה קשה, זה פציעה קשה. זה לשחק עם מסכה, זה הנשימות הן אחרות.
זה גם לפחד שכל פעם מישהו יתקע בך, לא? שכל פעם מישהו יתנגש בך.
זה משהו אחר לגמרי.
אבל זה יכול לפגוע לו בטורניר.
הוא כבר לא 100%.
לא 100%.
הוא לא 100%.
זה בעיה גדולה לצרפת.
הוא יבוא לחתימה של ריאל מדריד עם המסכה?
עם המסכה, כנראה שכן.
כן, בורוביץ', תמשיך.
עושים לו את ההצגה בריאל מדריד, הצגת השחקן יומיים אחרי היורו, והוא כבר מדבר במסיבות עיתונאים על ריאל מדריד, והוא אומר שהוא מגשים חלום ילדות, שהוא פשוט מאושר מזה שהוא עובר לריאל מדריד. אז נכון שהוא מאוד היה רוצה לזכות בליגת האלופות עם פריז, אבל זה לא הצליח, אבל הוא מגיע עכשיו למועדון שכמעט כל שנה גם בלעדיו זוכה בליגת האלופות. אז הוא בעמדה שהוא לא יכול כמעט לנצח בה, אתה מבין? אם הוא זוכה בליגת האלופות עם ריאל, כולם אומרים זה מה שציפינו, זה לא קשור לאמבפה. אם הוא לא זוכה, זה כישלון ענק של אמבפה.
כן, אבל אתה יודע, בכל מועדון שהוא היה הולך, זה היה קורה.
לא, אבל לא בריאל, אבל ריאל זכתה, מוכיחה שזוכה גם בלעדיו.
כן, אבל גם קבוצות אחרות זוכות, זה לא הבעיה. העניין הוא שאני חושב, אם אתה שואל אותי את מי הוא מזכיר לי משנות ה-90-2000, הוא מזכיר לי שחקן אחד, בול, אותו דבר. אותם נתונים, אותם הכל, זה תיירי אנרי. אותו דבר, אותה מהירות, אותו טכניקה, אותו נגיע בכדור, אותו גולים, גם הנרי לקח אליפות עולם, גם אירופה, זה, אבל מסי ורונלדו הוא לא שם לפי דעתי.
אז תראה, תיארי אנרי לקח, כמו שאתה אומר, מונדיאל ויורו ככוכב. תיארי אנרי, אני חושב, היה קצת יותר פינס, טכני ברמות הגבוהות, קצת יותר מאמבפה. אמבפה כובש יותר מתיארי אנרי, שכבש הרבה, אבל אמבפה כובש אפילו יותר. ואמבפה הוא כאילו יותר...
אל תשכח, אל תשכח שאנרי שיחק ברמות היותר גבוהות. הוא שיחק באנגליה. בליגה האנגלית, בפרמר ליג, הוא היה מלך שערים, הוא היה שחקן עונה כמה פעמים, הוא היה כוכב על באנגליה בפרמר ליג. ומבפה עוד לא ראינו אותו בליגה קשה.
הוא היה כוכב על, אמבפה, מאזן הכיבושים שלו בנבחרת צרפת הרבה יותר מרשים משל תיארי אנרי, הוא בינתיים כאילו כובש בלי הפסקה מעד תחילת הקריירה בנבחרת צרפת, וצריך להגיד, תראה, יש אנשים שאומרים, אמבפה הוא סוג של חלוץ מושלם, כאילו שלא היה מאז פלא, אתה מבין לנו את רונלדו הברזילאי שהוא שונה, כל חלוץ כזה הוא קצת שונה, אבל אין ספק שהמיקס הזה בין המהירות המטורפת שיש לו, לבין הטכניקה, לבין הגולריות, לבין המסירות, באמת הוא חלוץ די מושלם אמבפה, אי אפשר להגיד שלא. אי אפשר להגיד שלא, אבל עכשיו הוא באמת, אתה יודע, היורו האחרון שלו היה היום ונורא, גם שלו וגם של נבחרת צרפת, לפני 3 שנים, היורו הדחוי הזה, שהיה ב-2021, והוא אמר, יש עלינו עכשיו עננה, כך הוא אמר, יש עלינו עננה, עשינו יורו נוראי.
הוא גם, הוא גם זה שהחתית הפנדל, ואז הם הותחו ב-3-3.
נכון. ומבפה הוא שחקן שלא בורח מאחריות, הוא לא בורח מהזה, הוא הולך לריאל מדריד ומוכן להרוויח הרבה פחות כסף כדי ללכת לריאל מדריד.
טוב, לא הפתעת אותו שהוא ילך, לא הבנתי, לסעודיה?
תראה, אני חושב שהוא עושה בסדר.
הוא בן 21, ברובי.
לא, 21, 25, ברקו.
25, סליחה.
שזה גם צעיר.
לא, לסעודיה הוא יכול ללכת עוד 10 שנים.
10 שנים, נכון, יחכו לו שם איזה 2 מיליארד, 3 מיליארד לשבוע, יהיה בסדר.
למה, לא יתנו לו כסף, יתנו לו מאגר נפט ישר הביתה.
זהו, לא, נפט בבית, מאגר בבית.
כן.
טוב, רגע, בוא נדבר על מי שכן הגיע לסעודיה, והיום עולה ליורו השישי שלו, ברקו, גיל 39.
קדימה, רונלדו, בהצלחה.
מה אתה אומר? יעשה את זה באירופה אחרי שהוא לא משחק כבר כמעט שנתיים שם?
לא נראה לי.
אתה חושב שיהיה לו... הרי הוא סיים את העונה עם איזה 50 שערים ובאמת כובש 39. שאלה שלי, אם זה שהוא לא שיחק באירופה ישפיע על זה ואנחנו נראה את זה היום?
קודם כל זה שיש לו עדיין את הרעב לבוא ליורו ולתת הצגות ולהגיד לכל העם שלו, חבר'ה, אנחנו הולכים על זה, זה כבר שפו ענק.
אני הקפטן, אני פותח בהרכב בגיל 39, תשמע, מטורף.
דבר שני, הוא בירידה, אתה לא יכול בגיל 39 להיות בעלייה.
לא, אני אומר, הוא מככב בסעודיה עם 50 שערים, אני רוצה לשאול אותך, אם זה שהוא משחק שם ולא באירופה, יהיה לו קשה שהוא מתמודד מול השחקנים האירופאים.
יש לו 3 משחקים, בוא נראה כמה גולים הוא ייתן.
צריך להבין, היורו הזה של קריסטיאנו רונלדו זה אחד האירועים הכי דרמטיים בקריירה שלו. למה אני אומר את זה? רונלדו נכנס עכשיו ליורו השישי שלו, הוא שובר את שיא כל הזמנים, 6 הופעות ביורו על פני 20 שנה. אבל צריך להבין משהו מאוד חשוב לגבי קריסטיאנו. היחסים שלו אינו לבין אוהדי נבחרת פורטוגל בפורטוגל, הפורטוגלים, זה יחסים מאוד מאוד מורכבים ואפילו מעוררים. כי מה שקרה בשנים האחרונות במונדיאל בקטר לפני שנה וחצי, כאשר רונלדו היה גרוע, הוא דח מההרכב על ידי פרננדו סנטוס. בלי רונלדו הנבחרת שיחקה הרבה יותר טוב. בסופו של דבר הוא דחה ברבע גמר ושיחקה ביותר טוב. רונלדו כל כך כעס וזעם והיה פגוע, שהוא דאג אחרי זה להדיח את סנטוס עצמו. סנטוס מאמן שהוביל את פורטוגל לזכייה ביורו ב-2016, שרונלדו לא משחק בגמר נגד צרפת, בגמר בפריז נגד צרפת, הם מנצחים ביורו הזה בלעדיו בגמר, והוא דאג להדיח את סנטוס שלקח את היורו כי הוא כל כך כעס עליו, והוא למעשה חוזר עכשיו לפרונט, כאשר המאמן בחוץ. בפורטוגל יש הרבה מאוד אנשים שלא אוהבים את זה בכלל, וצריך להבין, במקרה פורטוגל יש הרבה מאוד כוכבים, חוץ מרונלדו. והטענה שם ששנים, כאשר יש את קריסטיאנו רונלדו על הדשא, אז הוא טוב מאוד, אבל כל היתר הולכים לאחור, פחות
כן, בהתאגל. אבל הם צריכים להגיד לו תודה על זה ששני עשורים הוא סוחב אותם לבד על הגב.
היום זה 20 שנה מאז היורו הראשון
שלו. לבד על הגב. נכון שבאליפות העולם, האירופה האחרונה הוא לא היה משהו, אבל שני עשורים הוא סוחב אותם על הגב. ואת הגולים הכי מכריעים שלו הוא נתן תמיד בנבחרת פורטוגל בדקה ה-90.
חד משמעי.
הוא סיין, צריך להבין עד כמה הוא באמת
אז גדול. אז מה, אפשר לבוא אליו השערים, בטענות מישהו שם בפורטוגל?
הוא סיין השערים של כל הזמנים, של כל כדרות
זה לנבחרות. זה כפיות טובה להגיד עכשיו משהו רע על רונלדו בקשר לנבחרת פורטוגל. מי הם היו בכלל לפני שהוא הגיע?
וגם מדברים על זה שהוא רוצה גם להגיע למונדיאל בארצות הברית ומקסיקו בעוד שנתיים.
על מה שהוא תרם לנבחרת פורטוגל, הוא צריך לעשות מה שהוא רוצה.
שאלה מה היה קורה אם זה היה בישראל, אתה יודע, אם זה היה כוכב גדול שלא כל כך מצליח, והאדם בנבחרת, מה היינו אומרים פה, אתה מבין? אנחנו לא בתקשורת שם.
היו גומרים אותו.
אתה מבין, זה מה שאני אומר, אנחנו היינו בכלל, צריך לפרוש, צריך לסיים כבר, לא מזמינים אותו.
אתה מבין על מה פורטוגל, כי גם אצלנו זה קורה.
נכון, כי אנחנו אותה מנטליות כמו שלהם.
אז למה אנחנו לא עולים ליורו כמו עם ברקו, אם אנחנו אותה מנטליות?
כי להם יש כישרונות שמגדלים אותם נכון מגיל אפס. פה מלמדים אותם לנצח, ושם מלמדים אותם לתת פס.
בנפיקה ופורטו, אלה שבאמת מוציאות הכי הרבה שחקנים בעולם. פה אני רואה משחקים
בליגת העל, יש יותר עיבודי כדור מאשר
מסירות מדויקות. כן.
צריך להבין, יש כל כך הרבה כישרונות בנבחרת פורטוגל, כל כך הרבה שחקני על, הם מדורגים, לפי הסוכנויות הם אומרים להגיע עד לחצי הגמר, מקום רביעי בכל
היורו. אני אומר שהם לא יכולים להגיע.
נראה, יהיה מעניין, מתחילים הערב נגד צ'כיה ב-10, כל העולם הולך להסתכל על קריסטיאנו, ומה שצריך להגיד לו כל הכבוד, זה להסיר בפניו את הכובע, זה איך התיאבון שלו בלתי נגמר, לא יודע שובע. כל מה שהוא הבקיע, כל מה שהוא זכה, כל כמה שהוא שיחק, כל הכסף שיש לו, והוא לא מסתפק.
כן, כי תמיד אתה יודע, יש לו את חובת, הוא לעצמו, יש את חובת ההוכחה, קריסטיאנו עדיין כאן.
זה אובססיה.
כן, זה אובססיה, כן, אני מסכים איתך.
זה אובססיה חיובית.
אבל לא היו כאלה הרבה ברקו.
הוא בכלל אובססיבי לאיך שהוא מתנהל, איך שהוא מתנהל.
אבל לא היו כאלה כדורגלנים שהרגשתי שהם אובססיביים ברמה הזאת.
בגלל זה הוא הגיע למה שהוא הגיע, כי הכישרון שלו הוא לא כמו הכישרון של מסי, או פלא, או רונלדו השמן, או זידן, או זה. הוא הרבה עבודה קשה, אובססיה למקצוע, ונתונים מצוינים.
אמר עכשיו, אייל, שאת אוהב את זה, קווין פרינס בואטנג, שחקן של אחד השגרירים ביורו, שחקן גרמני, שחקן טוב, היה שחקן טוב.
כן, בואטנג, אני זוכר אותו.
הגיע אפילו לברצלונה, הוא נתן רעיון עכשיו לפני שבוע, שבועיים, והוא אומר שם, שאלו אותו על מסי, אז הוא אומר, הייתי קרוב לאיזה שנה בברצלונה, אומר, פעם אחת לא ראיתי את מסי בחדר כושר, אומר, כל השחקנים הולכים לחדר כושר, רק מסי לא בא לחדר כושר.
מזכיר לי מישהו. אתה יודע, ברור, זה מספר לך סיפור על עצמי. במאצ'סטר סיטי, לפני כל אימון, היו כולם בחדר כושר, איזה 45 דקות. והיו מחייבים אותנו. עכשיו, אני לא אוהב חדר כושר. למה? הרגשתי שאני מאבד את החדות בפס, שאני עושה הרבה חדר כושר.
מה, אתה מתעייף?
לא, הרגשתי שאני עושה חדר כושר, אז הרגליים שלי יותר כבדות, והפס לא אותו פס, והכבדות קצת זה, אז אהבתי לא לעשות.
אוקיי, אבל איך לא עשית?
עשיתי קצת כביבות סביחה וכביבות בטן. אז כל פעם שהייתי, רגע, בורוביץ', עכשיו קווין קיגן היה, גם היה בא, אתה יודע, לראות שכולם מגיעים וזה וזה, ואני תמיד הייתי בא אחרון לחדר כושר, כי לא אהבתי, לאימון הייתי ראשון, לחדר כושר אחרון. אז תמיד שהייתי נכנס, קווין כבר היה בתוכו, ואז כולם היו מוחאים לי כפיים, הנה הוא הגיע.
ומה עשית? מה אתה ישבת?
כפיפות בטן.
עד כזה.
כפיפות בטן. מסי צריך חדר כושר, תגיד?
זהו, בדיוק.
אז מה שבואטנג אומר זה, הוא אומר, חשבתי לעצמי בהתחלה, איך יכול להיות? הוא אומר, אנחנו מקצוענים, כדורגלנים, אין דבר כזה לא הולך לחדר כושר. אבל הוא אומר, אז ראיתי אותו באימונים, מקבל כדור. בדיוק. אומר, הוא לא צריך, הוא אומר, הוא לא צריך משקולות, הוא רק צריך את הכדור. תן לו את הכדור, הוא עושה כל מה שהוא רוצה, הוא לא צריך אפילו להיות חזק.
אז בוא, אם הזכרת לי את זה כבר, אני אספר לכם עוד סיפור. סיפור ענק. ששחקתי, חתמתי בווסטאם, ואתה יודע, מגיעים למחנה אימונים, וזה מתאמנים, הכל זה, ואז מגיע המשחק הראשון, באפטון פארק, 30,000 צופים היה, אתה יודע, מתרגשים, עולים לחימום. ואז אנחנו עולים לחימום, ואני רואה שהקפטן, ג'וליאן דיקס, אתה יודע, תמיד הוא הראשון שעולה לחימום, הוא מוביל.
כן.
וואלה, לא עולה לחימום. אמרתי, מה הולך פה? הקפטן לא בא לחימום, מה? השתגעו פה באנגליה? מתחממים, מתחממים, ואז 10 דקות לפני המשחק הולכים להחליף חולצות. כשהלכנו להחליף חולצות, הלכתי לשירותים, ובדרך כלל שם אמבטיות. וראיתי ג'וליאן דיקס עם פחית קולה וחטיף בתוך אמבטיה.
לפני המשחק.
לפני המשחק.
היה חזק ג'וליאן דיקס.
שמע, מגן שמאלי, מגן נבחרת אנגליה.
כן.
עם חטיף כזה, אתה יודע, כמו פסק זמן, ואתה יודע, באמבטיה עם פחית קולה, שותק, באמבטיה. ואז לא, אתה יודע, נתתי לו כבוד כזה, לא דיברתי, לא אמרתי לו כלום וזה. כמה דקות לפני שאנחנו עולים, אני רואה אותו מתנגב, ועולה לשחק. שם את הבגדים ועולה לשחק. ונשבע לך, היה שחקן מעולה. כאילו,
כן,
כל
כן.
משחק הוא היה יציב, הכי טוב וזה, אבל אף פעם לא ראיתי אותו מתחמם. אתה יודע, אז כל אחד וה...
והחנות שלו.
באנגליה, נכון. באנגליה הם מאוד מאמינים, אנחנו רוצים לראות את התפוקה על המגרש. פחות מעניין אותה מה אתה עושה.
רגע, אבל נתנו לך בכיף לא להיות בחדר כושר כמו כולם, זאת אומרת, לא היה מהמועדון איזה בקשה.
לא, אני הסברתי שאני...
והסכימו איתך.
כן, אבל תבוא, תהיה איתנו.
צריך כדורגל, תהיה טוב, הכל טוב.
אני הייתי אחרי על הווי ובידום.
אתה הווי ובידום, סבבה. כמו פה ברדיו.
אתה יודע, מדברים על האימונים, אז אלכס פרגוסון באוטוביוגרפיה שלו כותב, שהוא ימין הרבה שחקנים, שאומר, הם היו אלופי העולם באימונים, ואז מגיע שבת המשחק, והם גרועים.
בדיוק.
אומר, לא הבנתי, איך השחקנים האלה כל כך טובים באימונים?
שחקני אימונים, בקיצור.
והוא אומר, הם שחקנים בלי ביטחון עצמי. אומר, יש להם יכולת, אבל אין להם את הביטחון.
כן, כי פתאום אתה עולה באולד טראפורד, ויש 80,000 צופים, ואז זה סיפור אחר לגמרי.
והוא אומר, היה לי, אומר, אולי הבלם הכי טוב שהיה לי במנצ'סטר יונייטד בכל הזמנים, גארי פליסטר. אומר, גארי פליסטר זה המתאמן הכי גרוע שראיתי, ואוכל רק שוקולדים ודברים לא בריאים. אומר, ולא הצלחתי להבין איך בן אדם כל כך עצלן באימונים וכל כך טוב במשחקים. אומר, ובאתי, שאלתי אותו, ואז הוא אומר, גארי פליסטר אמר לי משפט, אומר לי, בוס, תקשיב, כמה שאני עובד פחות קשה, ככה אני מרגיש יותר טוב.
נכון, כן, כן.
אבל זה יוצאים
אתה, מנגיד, אתה זוכר מי היה הפרטנר של גארי פליסטר במנצ'סטר יונייטד? מי השיחק לידו, הבלם השני?
סטיב ברוס.
יפה. ברוב אי אפשר להתקיל אותו.
סטיב ברוס היה מאמן, אני מכיר אותו בתור מאמן.
אותו יום שהתקלתי אותו, זה היה פעם במאה שנה, זה לא קורה הרבה. ברוביץ', מה יש לנו היום ביורו? אני רואה שעכשיו התחיל משחק טורקיה, גיאורגיה, דקה 20:00.
כן, גיאורגיה, הופעה ראשונה אי פעם ביורו של גיאורגיה, המדינה שם נמצאת בהיסטריה.
זה משחק מרגש אז.
מאוד מרגש, זה היה קורה אצלנו גם כן אם היינו מעפילים פעם ראשונה ליורו, אז באמת יהיה נחמד לעקוב אחרי גיאורגיה.
ברוביץ', אנחנו צריכים לעבור את כל המדינות שלא עלו עדיין, ורק אז אנחנו נעלה, יש לנו עוד זמן.
אבל לא נשארו כמעט מדינות כאלה באירופה, זאת הבעיה.
לא, לוקסמבורג לדעתי, כל הלוקסמבורג האלה עוד לא עלו.
כן, לוקסמבורג, סן מרינו, אבל היורו גדל ל-24 נבחרות, אז יש לך מלא קטנות שמעפילות.
כן, אני אגיד לך את האמת, ברוביץ', אני אגיד לך את האמת, אולי זה טוב לישראל, אבל אני פחות אוהב את זה.
זה היורו גדול מדי, נכון?
למה גדול? ברקו, איטליה נגד אלבניה, 2-1, אלבניה הובילו, קבוצה קטנה, שלא ציפינו, עשתה איזה דרמה.
יש הרבה משחקים פחות, הנה, טורקיה, גיאורגיה לא מעניין.
זה נותן למדינות הקטנות תקווה, והרבה רומנטיקה, והרבה עניין, זה שווה את זה. זה שווה את זה בשביל הרגשה הטובה של כל כך הרבה מדינות.
אני בטוח שהגדולות לא אוהבות את זה, אבל יאללה, שיהיה.
נכון.
שיהיה. יואב ברוביץ', כאן 11, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו פרסומות, ואחרי זה עם מאזינים, מספר הטלפון שלנו 050-970-60, מצטערים שערכנו עם ברוביץ'. לפעמים חלומות מתגשמים, ולפעמים חלום נהיה גם חלום בלהות. גיאורגיה כבר ב-2-0 דאון לטורקיה, גול שני אחרי 27 דקות, 2-0 טורקיה, רגע, אולי נפסל, מבר, אנחנו הולכים לבר, אולי ייפסל, אבל כרגע 2-0.
זה גול ראשון... מטורף מהאוויר של, כן. של הטורקים. כן,
אבל פה זה נראה לי אופסייד, אבל בוא נראה מה עבר יגיד. בדיקה של ורד. גול צ'ק.
סך הכל, דרך הברקו, אין יותר מדי שערוריות בינתיים שיפוט ביורו, עובר חלק יחסית.
טוב, בוא נראה. דניאל שטולברג, ערב טוב.
היי, מה שלומך?
רגיל.
בקשר ל... קודם דיברתם על רונלדו, הפורטוגל, צריכים לתת לו עד גיל 60 מה שהוא רוצה.
מה זה גיל 60? הוא צריך לקבל פנסיה חינמית לכל החיים מהיום. התבטל, רק אני צריך להתקן, התבטל הגול. זיכרון קצר מאוד יש לכולם.
הם היו באמת, כאילו, היה להם את ויגו פה וזה, כאילו, 30 שנה אף אחד, גם איתו, בכוח לקח, על הגב שלו, הוא לקח אותם.
עזוב, נו, שם הם נבחרת לגיטימית ביותר באירופה.
בדיוק, הם היו תמיד בטוב, כשאומרות שאין להם שחקנים, אחד פה, איזה
פסל. ורצוי גם לשים פסל בכל עיר בפורטוגל על שמו.
כן, אבל זה לא יאמן, אתה יודע, אני תמיד אומר, טוב, זה רק בארץ, יש, אתה יודע, מגה אנשים שלא, בסוף קורה לכולם, גם למסי יש אנשים שיכולים להגיד. כן. עכשיו עוד משהו רציתי להגיד, קודם דיברתם על האלימות של הפועל תל אביב, ושל מכבי תל אביב, אבל לא, יש הרגשה, אני עוד מכבי תל אביב, אני מודה, ויש בכל הצדדים, בכל הקהלים יש בעייתים, אבל יש איתם בעיה אחרת, שהיא כל הזמן חוזרת, ותמיד המשטרה זה איתם.
מי זה איתם?
עם האוהדים של הפועל תל אביב, הגרעין הקשה.
הם טוענים בהנהלה שהמשטרה באה לנקום בהם, באוהדים.
נו באמת, מה, עכשיו השוטר שם, ניסים, הוא מכיר אותי או אותו, הוא בא לעבוד, מה? מה מעניין את השטויות האלה, באמת, אנשים כאילו משעמם להם. אז
יש בעיה, צריך לפתור אותה, אני אמרתי, במשחקים כאלה טעונים, אין קהל חוץ ותודה רבה.
לא, גם הבעיה היא, היום אתה רואה את ינקה לשחר, מיץ' גולדה, כולם מנסים, אתה יודע, עם מצלמות.
לא מצליחים.
לא, אבל הם מנסים, האוהדים של הנענה של הפועל, הם כאילו חברים של האוהדים, הם לא מגנים.
נו, ברור שהם לא יגנו, הם מפחדים בהם, כי הם אוהדים כמוהם.
מה זה השטויות האלה מפחדים מהם? מה, אתה רוצה לנהל מועדון או מה זה שוק?
אז ראית, אמרתי לו, אתה מנהל או שאתה רואה, תחליט.
מה זה הדבר הזה, בדיוק?
הם קשה להם להפריד.
עכשיו משהו קטן, אתה דיברת על שכבר אז עם שלום מוסף אתם הייתם עם קו של חמש, למרות שזה כאילו, אמרת שאתה לא אוהב את הקו הזה, נכון?
עם שלושה בלמים, כן.
אז הסתכלתי, קודם כל, הקו של החמש, אז להבדיל מכל הקבוצות שמשחקות אותו היום, במיוחד בארץ, היה לכם שם, פתחו אלון חרזי, בנאטו
ושלח.
ושלח באמצע, אבל חזן וגרייב היו בכנפיים, שזה...
לא משנה, זה שחקנים ברמה אחרת, הרמה יותר גבוהה, אבל השיטה הייתה שלושה בלמים.
שיחק קיצוני, גם מכבי חיפה הוא באמת שיחק כאילו 4-5-1.
מה שאתה רוצה להגיד שהכנפיים שלה זה לא כמו הכנפיים של היום.
זה גם, אבל הרבה פעמים...
אז תלך לכנפיים בדיקסי, תראה איזה טעימים הם.
לא, אבל ברקוביץ' עוד משהו, גם האמצע, זה היה, תסתכל על כל השחקנים, היום שאנחנו משחקים חמש, המאמנים של היום, מה הם עושים? גם דור פרץ, גם גלאזר, וגם...
מה הקשר עם קשרים?
לא, אבל באמצע אני מדבר, שיש לך כאילו...
שהם כאילו שמים בלם שהופך להיות קשר?
לא, אתה רואה 11 אנשים שעושים, 9 אנשים של הגנתיים, ואיזה חנות...
שאתה מדבר על הקשרים, שהם שמים הרבה קשרים.
אותו דבר במכבי תל אביב כדורגל, 3 גרזינים באמצע, אתם הייתם, אתה, בנין ואבוקסיס, שכל אחד ממכם ידע, אפילו אחורים...
לא, שיחקו טל בנין ואבוקסיס אחורים, ואני לפניהם.
אבל אבוקסיס יודע לתת כדור...
היום יש את הדבר הזה שנקרא קשר 50-50, שאת זה אני לא יכול לסבול את הדבר הזה.
אז זה רק את המשחק, אין פלנר...
למה? רגע, מעניין אותי שאלה מקצועית, למה?
כי אם תספור את כל הקשרים 50-56 בארץ, היחידי שיודע לעשות את זה כמו שצריך, וגם... הוא מאבד הרבה מניות בגלל זה, זה דור פרץ.
רגע, למה? אצלכם בתקופה שלך
לא היה דבר כזה.
אז מה היה?
או קשר אחורי או קשר התקפי.
אבל זה לא הולך ב-6, 8 ו-10 כזה, בשלישת התקפה?
אז אני מסביר לך, הנה, באוסטריה שיחקנו טל בנין.
שהוא היה קשר אחורי.
ויוסי אבוקסיס אחורי. ואני לפנים.
אז, סבא, לך שני אחורים, לא לך שניים שרצו איתך.
כן, אבל זה לא דור פרץ, יוסי אבוקסיס, בוא, בלי לפגוע, ודור פרץ זה 50-50. אני לא מדבר על גלאזר או אחרים.
אופה, חבר'ה, אופה, רגע, הנה הם הגיעו, דקה 31. גיאורגיה 1, טורקיה 0. הגרוזינים משווים, גול ראשון.
לא, 1-1.
הוא הגרוזינים משווים.
סבבה, סבבה, שמעתי שם.
גול ראשון של גורגיה בתולדות גורגיה ביורו.
ביורו, בטח שם. טיביליסי, כולם שם באוויר.
כולם עם חצ'פורי ובלגני.
כיף שם בגורגיה, למי שלא היה. היית בגורגיה ברקו?
הייתי, כן.
אחלה גורגיה.
אחלה מקום, אחלה מקום. דרסיליה, אתה מכיר דרסיליה?
בטח, היה מכבי חיפה.
הוא אירח אותי שם.
כן? אתם מה, אתם שחק, לא הולך אחורה, אבל אתם מכירים כאילו מהכדורגל.
אירח אותי, יפה.
לא יצאנו גם פעם אחת, אתה מדבר איתנו, כן.
אחלה דרסיליה, אחלה. טוב, דניאל, תודה. תודה, דניאל. עמית, ערב טוב.
ערב טוב, אייל.
כן.
מה שלומכם?
רגיל.
יופי, גילוי נאות קודם כל, אני גם כן עוד מכבי תל אביב, כמו העוד שעלה לפניי. ואני גם רוצה קצת להתייחס לאירועים שהיו אתמול.
היית במשחק?
אני האמת שאתמול לא יצא לי.
אוקיי.
אני אמנם מנוי בכדורגל, בכדורסל כבר כמה שנים לא. אבל רק רוצה לציין שלפני שבועיים, באותו מגרש, התקיים גמר גביה בין מכבי תל אביב לבין הפועל ירושלים. כל קבוצה הביאה 5,000 אוהדים. הכל עבר על מי מנוחות. יתרה מזאת, אפילו מכבי הפסידו את המשחק הזה בבית. לא ראית שום התפרעויות.
לא, אבל זה ידוע שאתמול זה אוהדי הפועל תל אביב גרמו לכל המהומה. אף אחד לא בא להגיד שזה אוהדי מכבי.
עכשיו, נכון? לא, אבל השיח כרגע נהיה שגם מכניסים לקלחת גם את אוהדי מכבי תל אביב.
לא, 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 לא. אנחנו יודעים בדיוק במה מדובר, עם כל הכבוד. זה יכולים להכניס, לא פה בתוכנית. פה בתוכנית אנחנו יודעים בדיוק מי הקהל שהתפרע אתמול.
יפה. עכשיו, ברקו, באיזה מדינה מתוקנת? אחרי מה שהאוהדים של הפועל עשו במוצאי שבת, שמשחק התעכב ב-40 דקות פתיחה שמשחק התעכבה, בגלל ההאבקה של אבוקות, באולם כזה קטן, באיזה מדינה מתוקנת, אבל בכלל נותנים להם להכניס אוהד אחד למשחק השלישי.
אבל אתה נתת תשובה בשאלה.
באף מדינה מתוקנת.
אנחנו לא מדינה מתוקנת.
נכון, אז פה הבעיה.
שנהיה מדינה מתוקנת, דבר איתי על תיקון.
נכון, עכשיו תבין שמעבר לזה את החוצפה ואת ה... עוד נתנו לאוהדים שלהם להיכנס, כמו כל משחק רגיל, והחימו להם טוב. החימו להם טוב, כן? לא עכשיו לא נתנו להם להיכנס או משהו כזה. מה עשתה הנהלה שלהם? החליטו שהם לא עולים למגרש. עכשיו, כמה פעמים, בתור עוד מכבי תל אביב בכדורגל, החימו לנו ציוד עידוד בשער 11, גם לחיפה שהחימו ציוד עידוד לא מעט פעמים.
בקיצור, מה אתה רוצה להגיד? אל תאימו עלינו.
לא, אני רוצה להגיד, אתה פעם שמעת את מיץ' או את או שחר או אלונה אומרים, אם מחמתם ציוד עידוד לאוהדים, אנחנו לא עלים למגרש? פשוט הנהלה פה נותנת גיבוי מלא, יד ביד, עם האוהדים, אז למה שהם לא יעשו את הדברים האלה?
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו כזה. כל מה שאתה אומר עכשיו, אמרנו בשעה הראשונה, דיברנו עם אחד הבעלים של הפועל תל אביב ואמרנו את זה אותו דבר. יש בעיה בפול, שתי בעיות בפול תל אביב. אחד, הקהל שלהם, אלה שמשתוללים, הוא קהל מאוד קיצוני ובעייתי. ושתיים, יש בעיה שהבעלים שלהם, זה הקהל שלהם. אז יש פה בעייתיות.
נכון, אז מה או, הפתרון?
הפתרון במשחקי חוץ כאלה בעייתיים שלא יהיה קהל חוץ. זה הפתרון.
כן, אבל אתה רואה עכשיו נגיד ולא ילך קהל חוץ של מכבי לדרייבין.
שלא ילך, אז לא יהיה 200 צופים בדרייבין.
אז הקהל של הפועל לא ידליק 50 אבוקות.
שידליקו לעצמם, שידליקו לעצמם, הכל בסדר, אבל לא יהיה את כל הבלגן הזה עם הקהל הנגדי. לא צריך. כמה נכנסים קהל נגדי שאתם נוסעים לדרייבין, האוהדים של מכבי, כמה יש שם? 300, 400,
משהו כזה, זה כן, 300.
אז לא יהיו 300, ביטי.
ברקו, צריך להפסיק את זה, כמו שאמרנו, להפסיק שלא יהיה קהל חוץ, כמו שגם החליטו את זה בסכנין ביתר, בלי קהל חוץ.
מצוין.
לא צריך. כולה, שני משחקים, משחק בשנה, הכל בסדר.
מצוין, מצוין. דרך אגב, זה צריך להיות בכדורגל לא רק סכנין ביתר, גם מכבי תל אביב בסכנין. כל הקבוצות שמקבלות אבנים שם, צריך להפסיק את הקהל חוץ.
לא, חשבתי שאתה רוצה להגיד מכבי חיפה, פה הייתם מכבי תל אביב. לא, זה לא צריך. איפה שבאמת יש התפרעויות, שם.
אני יכול רק להגיד עוד משפט אחד בעניין הזה, שאני מסכים שזה יכול אולי סוג של פתרון, אבל זה לשים פלסטר על איזושהי בעיה יותר עמוקה, כי יש פה זה עניין עם האוהדים, כמו שציינת ברקו, שהם בגלל שהם סובלים מנחיתות כלכלית או ספורטיבית, הם מנסים לאזן את זה בכל מיני אמצעים כאלה ואחרים. אם זה באבוקות, אם זה בהתפרעויות.
מה הקשר לנחיתות? מה הקשר לנחיתות? לא הבנתי.
אם זה להזכיר לך, גם בדרבים שהיו בכדורגל, מספר פעמים זרקו...
לא, לא, גם האוהדים של מכבי תל אביב כדורגל זורקים אבוקות.
אבל ברקו, אנחנו מעולם לא זרקנו כדורים, כדורי כדורגל למגרש.
בסדר, אבל מה?
של היריבה.
אז זאת אומרת, מה שאתה רוצה להגיד, בגלל שהם פחות טובים, הם מנסים להרוס.
הם מנסים לאזן.
אתה מדבר על נחיתות מקצועית.
נחותות מקצועית.
אוקיי, סבבה.
מיקי זוהר אמר שהוא ינסה להסדיר מהעונה הבאה פירוטכניקה קרה בכדורסל, פירוטכניקה חמה בכדורגל, בוא נקווה שזה יקרה.
עמית, תודה רבה.
עוד משפט אחד.
עמית, תודה רבה, יש לנו עוד מאזינים פעם בה. תודה, תודה רבה. אילן, ערב טוב. אילן?
הלו, ערב טוב.
אילן, אילן, ידעתי שזה אתה, אז הורדתי את עמית.
לא, אבל לקחתם לי הרבה דברים שרציתי.
כך, אילן, הבמה שאתה עולה תמיד הבמה שלך, אתה יודע שאני אוהב לשמוע.
תיאחר שגם את אילן, אני לא שומע לך פעם על מה הוא רוצה לדבר. תמיד הוא, אני יודע שיש לו מלא דברים.
דבר, כי עוד מעט נגמר לך הזמן.
טוב, אז יאללה, להתראות.
לא, אילן, אל תעשה לנו את זה, אנחנו לא נשען בלילה.
קודם כל, פסקה קצרה, אבל מאוד חשובה. צריך להצדיע לרביעיית השליחות של הנשים 200 מטר גב של הקרוב.
תגיד, מאיפה אתה מביא את הדברים האלה? הנה, אתה גדול, תאמין.
פעם ראשונה בהיסטוריה, באליפות אירופה בשחייה, ישראל לוקחת מדליית זהב.
רגע, רגע, רביעיית שליחות בגב?
200 כפול 4, אתמול יש אליפות אירופה.
בגב, בגב?
בשחייה. לא, מעורב.
מעורב זה כל המשחים, אוקיי.
כן. ופעם ראשונה בהיסטוריה שלנו שמגיעים באליפות אירופה ולוקחים מדליית זהב.
זה יפה, בשחייה זה יפה. אתה מכיר את השמות אולי?
אני מכיר את המובילה שהיא הכי טובה, גורבנקו.
גורבנקו.
כן, ויש לה סיכוי גבוה גם בתור יחידה באולימפיאדה בפריז אולי להגיע...
רגע, רק תזכיר לי, מעורב זה 200 מטר, זה 4 בנות שוחות, כל אחת 50 מטר, כל אחת סגנון אחר, נכון?
נכון.
אוקיי, זכרתי. אז אם נדע את שאר השמות, נגיד אותם, כי אתה יודע, בכל זאת.
כן, נו, אני לא...
אור מחפש.
היה כיף לראות בטלוויזיה, שמקום שלישי לידינו על הפודיום עמדו הטורקיות, זה נורא היה כיף לראות אותם עומדות למטה, ומנגנים את ההמנון בבלגרד, ומרומם את הרוח, גם של מי שלא מתעניין בשחייה, אם במקרה היית רואה את זה...
רגע, מתי זה היה? מתי זה קרה?
זה קרה אתמול.
כי אני כבר לא רואה את זה באתרים, אתה יודע, אני לא שמתי אב לזה.
אם היית... טוב, אתה כבר לא בחדשות הספורט בלילה.
בלילה אני יושן, אילן.
ב-11 אתה ישן כבר?
אני נכנס למיטה, כן, נכנס למיטה, אתה יודע.
הנה, מצאתי את זה, מצאתי את זה.
מצאת, יש לך את השמות?
נבחרת אנשים של ישראל, המונעת. אנסטסיה גורבנקו, דריה גולבוטי, אילה ספיץ ולאה פולנסקי רשמו... 7 דקות, 51 שניות ו-80 שניות במקצה 200 כפול 4 חופשי, וגרפו מדליית זהב רביעית.
רגע, זה כולם ממוצע רוסי? כל הבנות? לא שזה מפריע, כי הם בטוח נולדו פה בישראל, כן, אבל סתם מעניין אותי בקטע גנטי, אם זה רק בנות ממוצע רוסי.
אני לא יודע מה זה גורבנקו. כן, גורבנקו זה
כן.
פולנסקי.
גורבנקו,
כן. איילה ספיץ, אני לא יודע מה זה. מאיפה זה?
לא, זה בדודה של מרק ספיץ.
כן, בדודה יפה. ודריה גולובוטי, שזה...
זה כן.
כן?
כן, כן.
טוב, נברר את הכל.
טוב, יפה. יפה, הישג מדהים.
יש אצלנו עם ישראל מורכב מהרבה עדות.
ברור, ברור.
והרוסים מצטיינים בזה, והאתיופים עושים לנו הישגים אדירים
בריצה, במרתון. לא, עדיין אותי בגלל הגנטיקה, אתה יודע, אם זה הכל גנטיקה.
ברקו, תקשיב, עליתי על זה. יש אולימפיאדה בעוד חודש. מצאתי לנו כתב אולימפי, שיעלה פה לסקר את אולימפיאדה.
וואלה, גדול. אילן, אנחנו נהיה מאוד מבסוטים.
תראה איפה מבינו את הדברים האלה. אילן, סבבה, סגרנו אותך לכל חודש אולימפיאדה.
אין לו זמן אף פעם בשבילנו, אין לו זמן.
לא, לא, עכשיו שעברנו לשלוש פעמים מאזינים הוא איתנו.
שאני אכין את עצמי עם השמות ועם הכל, שאני אהיה תמיד מוכן.
אין בעיה, עליי. אני מכין אותך.
דבר שני, אם דיברו על הכדורסל כל כך הרבה, איפה הצעה קטנה, פחות או יותר זרקתם את הרמז, כמו שיש ביוון, בגלל אולימפיאקוס פנטינאיקוס ששם כמעט רוצחים אחד את השני, אז לפני איזה שנתיים שלוש החליטו כל אחת מארחת בבית של המשחק ללא קהל של
הכדורסל. בדיוק, הכי טוב.
וזהו.
מה, אילן, אבל רגע, אבל איך אתה פותר את הבעיה שהבעלים של הפועל תל אביב מפחד מהקהל שלו, מפחד להציע את זה בכלל?
לא הוא צריך להציע.
מי?
המנהלת,
אבל המנהלת זה גם, המנהלת זה...
הטוב משלוש במקום הטוב מחמש.
כן, אבל המנהלת זה גם מורכב מאוהדי הפועל תל אביב גם, מהשניים האלה.
לא, אבל צריכים, הוא לא יושב במנהלת, הבעלים.
חלק מהבעלים יושבים, כן.
וצריכים לקבל החלטה לטובת שני הקהלים, שלא ייגמר יום אחד ברצח, ברזלים, ראית אתמול נפל אבוקה על הרשת, נשרפה, זה יכול לשרוף גם מישהו.
כן.
אז... כל אחד ישחק בבית שלו.
אנחנו בעד, אנחנו בעד.
אתם בעד, רק אולי מישהו שם ישמע את זה וגם יתחיל להזיז את הגלגלים בבוא.
אילן, עוד משהו?
עוד דבר קטן. בכל אירופה, הכדורגל הוא הרי פרימיטיבי, בגרמניה, בצרפת, באנגליה, באיטליה, וכל הפרימיטיבים משחקים את הליגה סיבוב אחד או שני סיבובים, ויש אלופה ויש יורדות. רק אנחנו החוכמולוגים עם הפלייאוף שלנו, שהוא נהיה בדיחה, מפני שיש שם כמה קבוצות שקבוע אין להם שום אינטרס ושום עניין, ובפלייאוף התחתון יש גם איזה אחת או שתיים או שלוש, אין להם אינטרס ואין להם עניין. אתם רוצים להאריך את העונה? אין בעיה, תעשו שלושה מחזורים, ואז יהיה אקשן. קים הראשונה צריכה להתמודד בסיבוב השלישי מולה, לפני האחרונה שעומדת לרדת ליגה.
מסכים איתך, מסכים איתך. אמרתי את זה גם לארץ חלפון אז, אבל אז הוא אמר שאתה מקבל בפלייאוף העליון כמה משחקים של דרבי וחיפה פעמיים, אבל אמרתי עדיף שכל הליגה תשחק ולא יהיה לנו את המקום 6 ו-7 ו-8, שבאמת, כמו שאתה אומר אילן,
משעמם.
אם אדון ארץ חלפון הוא כזה חכם, אז אולי בכל מדינות אירופה הנכשלות בכדורגל, גרמניה, אנגליה, ילמדו ממנו ויאמצו את השיטה הגאונית שלו.
איך אמר פעם מישהו? אנחנו הליגה השישית
וטבעה בעולם. אילן, תודה רבה, ותתחיל לשנן את השמות של אלה שבפינפונג, את הסינים.
טוב,
את הסינים.
יש פינפונג, סקווש, בדמינטון.
כתב לי פה בחור בשם עידו, תגיד לו שיתחיל לשנן את השמות של הסינים.
יאללה, חשוב.
בפינפונג.
הם מביאים אחרי מדליות.
אני אשנן את כולם, רק אם אני אדע שאני צריך לדבר ברדיו.
אור, ייקח אותך פרויקט, ובמשך האולימפיאדה אתה תעלה כל יום.
כן, מחודש הבא.
אין בעיה.
תודה, תודה, אילן, תודה, תודה.
תודה, ערב טוב.
פרסומות וחוזרים לסיומת. חוץ של ישראל.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
ברקוביץ', אנחנו עם ווינר, לא היה לנו הרבה זמן, עכשיו שמתחיל היורו, שהתחיל היורו אנחנו חוזרים לפינות של הווינר, והערב אנחנו בעשר עם המשחק שדיברנו עליו מקודם, פורטוגל ורונלדו מול צ'כיה, היורו שישי של רונלדו, מלך שערי היורו, האם הוא יעשה את זה כבר במשחק הראשון?
אני אומר שלא.
מה אתה אומר אז?
אני הולך על איקס.
אתה הולך פה על טקו, שזה נראה לי אכזבה גדולה לפורטוגלים. לא, לא, חלילה פריירים.
ראינו, האוסטרים לא פריירים, והאלבנים לא פריירים, והצ'כים לא פריירים.
ויש גם הפתעות פה, והם גם באותו בית של טורקיה, גיאורגיה.
והרומנים לא פריירים.
נכון, הרומנים מיכל הפתיעו בענק, אז הם באותו בית של טורקיה, גיאורגיה, שעכשיו אחת אחת, אתה הולך פה על איקס בצ'כיה לפורטוגל, שנותן 4.50, פורטוגל 1.35, צ'כיה 6.70. נעבור למשחקי מחר, קרואטיה נגד אלבניה, אנחנו מתחילים כבר סיבוב שני של שלב הבתים.
קרואטיה חייבים לנצח.
קרואטיה אחרי ההפסד לספרד.
אני הולך על קרואטיה.
ואלבניה כמובן הפתיעו את איטליה בהתחלה, אבל אתה הולך פה על הקרואטים ביחס של 1.40.
הקרואטים סטטיסטית מגיעים גבוה.
תמיד רבע חצי, למרות שיש להם סגל שרץ כבר 40 שנה, זה משהו מטורף. אז הקרואטים ביחס של 1.40, טקו 4.20, אלבניה יחס של 6.30, ונסיים עם המערכת של היורו, גרמניה, משחקת מול הונגריה.
אחת.
וכמובן גם היחס בהתאם, 1.15 לגרמנים שבאמת הרשימו במשחק הראשון.
הרשימו. שיחקו נגד סקוטלנד.
כן, אבל זה המשחק ראשון, פתיחה. אין לך לחץ ברקו שאתה מערך, וכולם עליך, והקהל 80,000.
יש לחץ, הבקיעו גול דקה עשירית, ועזוב. לא כוחות, לא כוחות.
אני פחות את הסקוטית חלשה, זה לא יאמן.
כן, לא חלשה, היא ברמה של ישראל, אני אמרתי.
ישראל לא, ישראל הכי חלשה.
כן, ברמה של ישראל.
גרמניה, יחס של 1.15, טקו, יחס של 6.60, הונגריה, יחס של 11, ברקו שלה לך לפני הסוף. מי מהשבוע הזה אתה חושב שהיא הכי פבוריטי לשחייה כרגע?
מי שראיתי...
מי שהכי הרשימה אותך?
ספרדים.
ספרד, בסדר גמור. עד כאן הווינר.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
זהו חברים, נחיה עוד כדורגל קצת, את רונלדו. ביי, ניפגש מחר.